רייזאפ, שעוזרת לכם גם בחודש הקניות לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך עם טכנולוגיה, צוות מומחים וקהילה.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
היוש, בוקר טוב.
מעניינים.
מה נשמע?
תגיד לי,
כן.
אתה, למה בנוסף לכל הדברים הידועים האחרים צריך היה לקיים בשכונה שלי אתמול גם את מרוץ
הלילה,
בצש לי בלילה. כן. למה צריך היה גם? למה צריך היה לקחת את השכונה או את החלק של העיר שאותו הרגתם ואז רצחתם ואז גמרתם, אם הפכתם את כל האזור לשבילי אופניים בדיוק שאין איפה לחנות כי יש 60 תמאות ברחוב ולא ניתן לקדם בשום מקום בגלל עבודות הרכבת הקלה, אלא אם אתה שליח של וולט או רכב דו גלגלי אחר שבאופן קונסיסטנטי עובר על החוק בכביש, ולתוך כל זה לזרוק פנימה חסימת רחובות ורעש של מרוץ הלילה, שכמובן כרגיל צריך להגיע בשלב כזה או אחר לפארק הירקון, ולא לשום פארק בדרום העיר. זאת אומרת, כל שנה גם צריך לבעול את אותו חלק של העיר. אז גם בנוסף להכל אתמול, אפשר היה למצוא חנייה כבר משתיים בצהריים. אפשר היה לזוז בעיר, אפשר היה לקבל שליחות שחיכיתי לה כי לא היה לו איך להגיע לרחוב, ורש ועד איזה 10 אני ארוכה, איפה רץ? אתם השתגעתם לגמרי, אתם פשוט השתגעתם לגמרי. פשוט תקראו לעיר, פשוט תחליפו את שמה של תל אביב יפו לאל תגורו פה אם יש לכם מוח, וזה יהיה שם העיר. למי רוצה לשלם מיליוני שקלים תמורת הזכות לא להיות מסוגל לזוז מהבית אף פעם, אבל שאולי ב-2030 תהיה פה רכבת?
שמה?
שכידוע, אנשים עשירים זה מה שהם רוצים לעשות, לנסוע באופניים ואז לנסוע ברכבת. אנשים שיש להם כסף לדירות בתל אביב.
בטח המרכז הופך להיות מקום שרק עשירים ממש יכולים לגור.
רק אנשים שהם לא רכבת ולא אופניים.
אירועים כאלה הם כמובן חשובים, וזה חלק ממה שמעצב את תל אביב כבירה תרבותית, כעיר התרבות של ישראל.
נראית חמוצבת בימים אלה?
לא, אבל הבחירה כמובן לקיים את זה במצב התעבורתי באזור הזה, וזה מאוד נכון, אגב, אמרת את זה נדמה לי גם פעמים קודמות שהיו כאלה. למה תמיד זה בצפון של העיר? למה זה יוצא מכיכר רבין, סליחה, כיכר מלכי ישראל, ואז...
תלוי מה עמדתך הפוליטית.
כן, כן, אני היום באתי, נכנסתי עם רגל ימין לרדיו. למה לעשות את זה תמיד מכיכר רבין לכיוונו של פארק הירקון ואז שחגיגה? למה יש מספיק, יש הרבה פארקים בדרום, זאת אומרת גם החשיבות הערכית אתה יודע, לרוץ דרומה אל פארק דרום, שם אגם יפה, יש המון דברים, אפילו באזור יפו יש כל כך הרבה מקומות, לא מבין למה תמיד ההתעקשות הזאת להפלות באפשרויות שהעיר הזאת מציעה לתושביה. מה גם שהקטסטרופה העירונית של מצב התחבורה, החנייה, הכבישים, המדרכות,
זה לא כרגע, שנה לעשות את זה.
זה לא זמן.
זה לא זמן.
ושוב, יש מקומות אחרים בעיר שהם פחות צפופים. הם פחות צפופים כרגע, פחות, זה באמת נכון, לא מבין למה. למה לא לעשות את זה דרומה? זה פחות סקסי? זה פחות, אתה יודע, אפילו...
למה? אני לא מבין במה סקסי בעיני עיריית תל אביב, אבל אני חושב שזה יותר מגניב, כאילו, זאת אומרת, החלק הדרומי של העיר הוא נחשב מגניב יותר, למיטב הבנתי.
בחלקים מסוימים
שלו. זה לא שאנשים אומרים, בוא נלך נסתובב בכיכר מילאנו. אנשים רוצים להיות בשוק ובלווינסקי וביפו. אנשים, זה ממש, כאילו, הגנבה היא לא הבעיה פה.
לא, אבל המקומות שמרוץ יכול להגיע אליו ולהסתיים בפארק דרום.
שיסתיים בפארק דרום?
שכונות מגורים כאלה יותר, שכונות...
אבל אני אדם. אני... אדם שמשלם ארנונה. תנאי הוראו, ואיש לא חושב לפצות אותי בזמן שאין לי... איפה להעמיד את האוטו אף פעם, ואין רגע אחד של שקט, והכל סביבי מכוער, כי אולי מתישהו תהיה רכבת. אף אחד לא מפצה... באמת צריך היה לזרוק פנים?
מה פה לפני איזה שבוע, שהלוואי שיקום עורך הדין, או עורכת הדין, שירימו איזה תביעה ייצוגית בשם תושבי תל אביב. כמובן שרכבת זה חשוב, פיתוח תשתיות זה חשוב, שבילי אופניים זה מאוד מאוד חשוב, סבבה. תנאי התושב הוראו בצורה משמעותית. אז צריך איזשהו פיצוי לטובת העניין הזה, גם אם התמורה תגיע בעוד כמה שנים בסופו של דבר בדמות שדרוג עירוני, אבל הקלה בארנונה. אתה היום חייך כתושב גרועים בצורה משמעותית מאשר לפני שנתיים.
גרועים, לפחות תניחו קצת עם הדוחות חנייה אולי בתקופה, משהו, איזשהו פיצוי, משהו תעשו. אי אפשר ככה, באמת. אז אתמול עוד הרעש הזה, גם אני לא מבין את הרעש וההמולה והחגיג. כי תעזבו אותי, שקט שיהיה פה.
זה כיף מרוץ כזה, מרוץ לילה זה כיף.
למה צריך לקייף על הראש שלי?
אני לא מבין למה לעשות אותו בלילה. שוב, הרי זה נגמר, בוא, זה נגמר ב-11, 11 וחצי בפארק, לא יותר מזה, אסור הרי. אבל זה לא לילה, זה לא ש... אבל לעשות אותו גם כאילו מיום חול ליום חול, גם בחירה משונה, למה נכון. לעשות זה בחמישי בלילה, או כאילו יש המון בחירות מוזרות.
יש גבול כמה אתה יכול לגמור בעלי עסקים, לא מפצים בעלי עסקים על מרוץ הלילה, וברגע שאין נגישות עסקים מפסידים.
אז כאילו יום חמישי זה יום יותר של בתי קפה, מסעדות.
יום יותר של שנכנס בו כסף.
כן, יכול להיות, יכול להיות.
כמו ערים היפות בעולם, כמו ברלין, כמו... סבבה, אתם ברלין. ממש קמתי הבוקר, יצאתי החוצה, אמרתי, מה זאת הברלין הזאת? טסתי בלילה ולא שמתי לב שאני טס? איזה ברלין!
כן. אני משוכנע שגם בברלין ב5:05 בבוקר מסעית הזבל נכנסת לרחוב, העובדים צועקים ומתיחים את הפחים. כן. וזה כי זה חזר אצלי.
זה הכל ברלינאות.
זה חזר אצלי.
זה חזר אצלך?
אני עלו פה לפני איזה 2-3, ניהלתי מאבק להצלת שנתי הדלה.
אבל באיזשהו שלב הצלחת, באיזשהו שלב מאבק הצליח.
וזה נדחה לשעה 6 וקצת, שהיא שעה יותר סבירה, גם זה מוקדם, אין שום סיבה שבאזור מגורים יפנו זבל בשש וקצת, או כל פעילות מרעישה כזאת לפני 7 בבוקר.
תדע לך שזה ממש מפחיד אותי.
וזה לאט לאט זחל חזרה אל השעה המוקדמת הזאת, וזה שוב ב5:05. שוב ב5:05 נכנסת מסעית, עם צעקות ופחים, וטריקות של השערים של הפחים. זה פשוט נורא, זה הזכיר לי, כאילו, כי אני מספיק לשכוח את זה עד שזה שצריך להתחיל.
ותגיד, אתה לא, אף פעם לא התפתית לצאת החוצה, לפתוח את השער ולהגיד להם, תגיד לו, אתם נורמלים, סתמו את הפה. ככה? או...
לא, כי אני...
או לא את הגרסה העדינה שהצעתי?
לא, כי אני בשלב הזה מעדיף כאילו, אתה יודע, לנסות לעטוף את עצמי בעוד קרית כדי להרוויח עוד 12 דקות של השינה מאשר לרדת למטה ולצעוק עליהם.
אני פעם ראשונה שזה יקרה, אני ארים את עצמי, אני אצא החוצה ואני אצא, אני אגיד.
יאללה, יאללה.
נגיד, אתם מבינים שאתם בשכונת מגורים או שאתם לא מבינים את זה?
הם כאילו...
או נוסח פחות, פחות מתחנן, פחות עדין, פחות מתפשרני כזה.
שוב, כיוון שלא הם הרי מחליטים לאן לנסוע ומתי.
הם מחליטים לעשות רעש, אבל...
זה נכון.
הם מחליטים לעשות רעש.
כן.
מחליטים לעשות רעש. ועם כל הזה וההיררכיה וזה, ואני הישן והם הערים, ואני זה שמפנים לו והם אלה שמפנים, והכל נכון, והעולם הזה איננו עולם צודק. אבל איפה שאפשר שקט, אז שקט.
ועוד אגב, יש לי את ה... נכון, שליטי וולט, הם בגדול שולטים בכבישים.
אמרת שליטי, אבל לא בכדי.
שליטי וולט.
שליטי וולט.
הם שולטים בעיר, ועושים מה שהם רוצים, ונוסעים בכל מקום שהם רוצים, וזה.
בעיקר הם לא מצייתים לאף אחד מחוקי התנועה.
כן.
שכשאתה מחכה לאוכל זה נחמד, אתה אומר, יאללה, שיביא לי אותו, יעבור על כל החוקים, אבל כשאתה בכביש זה פחות סימפטי.
כן, בכביש חד סטרי שפתאום נוסע מולך. הטוסטוס.
הם גם בחד סטרי שהם עוקפים, הם הרי עוקפים רק מימין. בוולט. הם עוקפים רק מימין. הם לא עוקפים שמאל.
כי הם אנגלים.
הם אנגלים.
בתרבות. מלונדון. הם באו מלונדון.
נכון.
מצאתי את הקנדידט, את מקום שני בסימת זין כללית על חוקי תעבורה, מהירות, חנייה.
מה?
שליחי שופרסל. שמה? זה דבר שהם הרי באים ממסעיות גדולות. עכשיו, מסכנים, באמת זה עבודה קשה. באמת זו עבודה קשה. אנשים גם שעושים הזמנות, עושים הזמנות. יש לך לפעמים, אתה יודע, אתה מקבל 8-9 ארגזים במשלוח. Having said, והם צריכים לפרוק ולהעמיס, ועם המריצה,
העגלה.
בסדר, העגלה הקטנה הזאת, והרבה אנשים מתייחסים לחרה, ולא נותנים טיפ. הכל ומעמדית, ברור.
צריך תמיד לתת טיפ. טיפ צריך לתת תמיד. מה זה לא לתת טיפ? זה מין דבר שם.
וזה תמיד כאילו המוחלש שמביא את האוכל החזק שמזמין אותו, ברור, את, את, המזו, את המצרכים. Having said all that, העקיפות המטורפות, כדי, שוב, זה הכל מאותו כמו שליחי וולט, כדי להספיק כמה שיותר משלוחים ולעמוד ביעדים, ואחרי זה יצעקו עליהם, ואחרי זה זה.
לא, וגם כשהעיר היא זירת קרב, אז אתה יודע, כל צד עושה מה שהוא צריך.
תשמע, זה מטורף. מה שקורה עם עם הרכבים הענקיים האלה, כי הם אתה יודע, הם לא יכולים כמו טוסטוס לעמוד בכניסה של בניין או משהו כזה. חוסמים, עומדים, נוסעים, עוקפים כמו משוגעים. תמיד שאני נוסע ואני רואה שזה רכב גדול בא מצד ימין שלי במהירות משוגעת שאיננה תואמת את המסה שלו, אני אומר, תכף אני רואה את הלוגו של הסופר הגדול שהוא מביא את מצרכיו ממנו.
תפנה לאברקרומבי. תפנה לאברקרומבי עם פיץ'.
חשבתי לדבר עם פיץ' דווקא יותר.
כן.
נראה לי הוא יותר...
עם משהו מהאיפוק שהפגין אתמול נותר אצלו, אני משוכנע שתקבל תשובות מצוינות.
זה גם היה מדהים לראות את זה. אתמול בוועדת הכנסת זומנו רמי לוי ויצחק אברקוין,
שאיננו יצחק אברקרומבי,
למרות שזה כיף תמיד שמתחילים להציג את שמו. אני חושב שגם אני אפילו בטעות קראתי לו פה אברקרומבי. כן.
ועשינו את כל הבדיחות הצפויות על כך שחבל שבכניסה לשופרסל לא עומדים ערומים
כמו בסניפים של אברקרומבי.
הסדרה שהסניפים של סופרסל היו חשוכים, צריך שהסניפים של אברקרומבי היו חשוכים ומסריחים מהבוסם שלהם.
כן.
שיש בוסם, יש בו משהו פרומוני, משהו לא טוב שם. והיית, בגדול היית נכנס לסניפים שלהם, והתחושה הייתה של מין בהסכמה חלקית בלבד.
כן, אז לא אצל החרדים כמובן. אצל החרדים בסניפים החדשים האלה לא יעמדו כמו באברקרומבי אנשים.
שם זול ואין ערומים.
נכון. אפשר להקים תת רשת נוספת עם ערומים, כולה שופרסל דיק. אני מבקש הערכה, אני מבקש הערכה. לא, 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 לא.
הערכה על מה? שופרסל דיק?
כן, שופרסל דיק. זה רשת שבהשראת המנכ״ל אברקרומבי.
עם מציעה
יעמדו עירומים בכניסה, יזרקו עליך את הפרומונים
שופרסל דיק, כן, אתה יודע
מה זה, תגיד לי מה זה הרשת אברקרומבי עם פינץ' אם לא שופרסל דיק, אם לא בוטיק,
אתה יודע מה?
שכולו
בוטיק הדיק, אתה יודע מה? קיבלת הערכה.
תודה רבה.
קיבלת באיחור, אבל קיבלת.
הבוקר אנחנו עם רייזה, פשוט לעשות סדר בבלגן הכלכלי, שירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך לעתיד, אפילו בחודש הקניות. ספרו לנו הבוקר על מה התקמצנו עליכם בילדות, אוקיי? לא כי לא היה, אלא כי התקמצנו.
כן, זה, מה זה, כי לפעמים לא היה, אבל לא היה, גם לא היה הוא ספקטרום, אתה מבין?
כן, כן.
יכול להיות שבבית לא היינו עשירים, ולכן איפה שאפשר היה טיפה...
כן, אבל אני לא מדבר על מצוקה קיומית, שבגללה, וואלה, אי אפשר היה לקנות נעליים. אפשר היה.
האוטובוס של הטיול השנתי נסע בלעדיי, כי הסתבר שההורים לא שילמו, לא כזה.
של סיפורים קשים ועצובים ומצלקים ו...
כן, לא, ולכן אנחנו אומרים בואו שנייה נהיה באזורים אחרים של קמצנות,
של קמצנות, של החלטות כלכליות של ההורים שלכם שהתקמצנו עליכם, לא חשבו שזה נכון לעשות איזשהו מעשה או להוציא עליכם משהו, לקנות לכם משהו, לשלם עבור משהו
שאיננו גחמני, אלא משהו
כן
שבאמת, למה לא?
1-900-7-2-99-99 1-900-7-2-99-99 על מה חסכו עליכם בהגזמה כילדים? 1-900-7-2-99-99
של צמיחה כלכלית בחסות רייזאפ, שעוזרת לאלפי ישראלים וישראליות לחיות טוב יותר עם הכסף שלהם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך אפילו בחודש הקניות.
רונן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר רונן, מה העניינים?
בסדר, חשוב לי לומר שאני עושה 1,000 קילומטר בשבוע, אני מקשיב לכם כל יום, ושאתם עולים בשעה 7:07 או 7:08, זה מאוד מאכזב אותי, שתדעו את זה.
מה שהעוד פתיחה רץ, כאילו.
כן. כן.
מה אכפת לך, אבל אתה רץ, העוד פתיחה רץ.
כן, אני מתגעגע לכם, זה הכל.
אתה חמוד מאוד.
1,000 קילומטר, לאן אתה נוסע?
אבל לפעמים אין לנו ברירה.
אני עובד מהמרכז ועד קריית שמונה, זה הקו שלי, סוכן מחירות, אז אני כל יום בדרכים.
1,000 קילומטר בשבוע.
כן.
איזה משוגע. לפחות אתה עושה את זה לא עם האוטו שלך, אני מקווה.
לא.
כל תחינת הקילומטר הזו.
לא.
טוב, רונן, אתה כבר מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. זה מתנת רייזאפ, פשוט לעשות סדר בבלגן הכלכלי, השירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך לעתיד, אפילו בחודש הקניות. ספר, רונן, על מה חסכו עליך בתור ילד?
אני... כל הזמן הייתי משחק כדורגל, הייתי שחקן טוב מאוד, וגם שיחקתי בקבוצת מכבי תל אביב, וכל החברים שלי היו מביאים כדור, והיינו עושים את הכדור שהיינו שחקים באספלט, ואני הייתי אומר להורים שלי שאני רוצה גם להביא כדור. הם אומרים, לא, זו הוצאה מיותרת, אתה תהרוס אותו, אתה תחרוך את האור שלו, אנחנו לא נקנה לך, זו הוצאה שאנחנו לא רוצים לקנות לך, תשחק בכדור של החברים. עכשיו, אני חייב להגיד לכם שאני הייתי מוביל דעה, הרבה אנשים אהבו אותי, הייתי משחק בכל מיני מקומות, וגם בקבוצה, ואני הייתי מושפל, ואני היום בן 50, ועד היום אני זוכר את זה. כמה עולה היום כדור? לילדים שלנו, שלכם, בין 50 ל-100 שקל.
למה?
אתם מתקמצנים על ילד שהחיים שלו זה כדורגל. זה
למה הם לא הסכימו לקנות לך את הכדורגל?
כי הם טוענים שאני ארוס אותו כי הייתי משחק באספלט, ואז האספלט חורך את האור של הכדור, ואז הכדור יכול להרס תוך שבוע שבועיים.
אבל...
וכמה זה עלה אז? כאילו, נגיד במושגים של היום, כמה עלה כדורגל?
בין 50 ל-100 שקלים היום עולה כדור, אני כל הזמן נכנס לנייק, לאדידס, לחנויות, אני מסתכל.
מסתכל על מחירים של כדורי כדורי.
אתה עדיין לא סולח, וואו.
לא סולח, אני אומר לכם, הסריטה הזאת יושבת עליי ואני לא מבין איך אבא שלי יודע שאני חולה כדורגל. זה לא כמו היום, מחשבים, אתה יושב מול המחשב, אז היינו למטה, שחקים כדורגל. אז אני גם רוצה להביא כדי להרגיש אותה מול החברים שהבאתי כדור חדש ויפה, ובואו נשחק, וזה פשוט...
תשמע, אתה נשמע שאתה חי את זה מאוד, ואני יכול להבין.
כן, תגיד, אבל שוב, זה מתוך מצוקה כלכלית, נגיד נעלי כדורגל היו לך, בגדי כדורגל היו לך?
לא, כמובן, נעלי כדורגל זה בכלל חלומות באספמיה. בגלל ששחקתי בקבוצה, קיבלתי מהקבוצה. אבל שההורים יקנו לשחק עם החברים, בטח שלא היה.
כי לא היה או כי הם לא רצו?
הם לא רצו. והם חשבו שאת הכסף אפשר לקנות ספר ללימודים, הם התקמצנו על הנושא של הכדורגל.
זאת אומרת, זה תמיד היה בתיעדוף נמוך יותר, כל מה שקשור לכדורגל.
בהחלט, ממש נמוך, וזה מאוד פגע בין. אתם מבינים שעד היום אני אמוציונלי בנושא הזה.
כן. יש לך ילדים?
היום יש לי בן 16 ובת 13.
כמה כדורגל יש להם בחדר?
טל ואביה, תקשיבו. אתם לא מבינים כמה כדורגל אני קונה לבן שלי, אתם לא מבינים כמה נעלי ספורט, תקשיבו, זה בא מחסך, כמה נעלי ספורט, כמה טרנינגים, כל מה שלא היה לי אני רק דוחף להם, זה לא יאומן.
לפוץ זה בדרך כלל ההשלמה של החסך.
אני
נהנה
מזה, ממש.
כן, אז מזל של הילד, הוא אוהב כדורגל, אני מקווה.
הבן שלי אוהב כדורגל, היום הוא גם עושה אגרוף תאילנדי, כן, הוא ספורטאי, בוא נגיד ככה.
והבת? אוהבת כדורגל?
אבל לא ספורטאית, לא ספורטאית, אבל אני כל הזמן שאני קונה לה, גם שלא צריך, אני מאוד נהנה.
כן, חמודה.
וגם עכשיו, בימים האלה, היא ביקשה נעליים חדשות, ואני פשוט נהנה מהמשימה הזאת, זו משימה שאני מאוד אוהב, כי אני באופן אישי גם קונה לעצמי, בכל רגע נתון יש לי 6-7 זוגות. בכל רגע נתון. ממש לא צריך, אני אפילו מעביר את זה הלאה, אתם לא תאמינו, מעביר את זה לאח שלי.
כאילו, ובגדים אני... ונעליים חדשות שלא נגעו בהם כמעט.
שלא נגעו. ממש ככה, כי יש לי את האפשרות הכלכלית, אז אני...
תוכן את כל הקילומטרים האלה ביום, תקנה לעצמך מה שאתה רוצה.
יפה. רונן, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, יום נפלא, חברים. ביי ביי.
יש חמוד.
ממש.
תום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, תום, מה העניינים?
בסדר, מה
תומכם? בסדר.
תום, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות. ספרי לנו על מה חסכו עלייך בהגזמה כשהיית ילדה.
תודה רבה. אז ההורים שלי היו תמיד מאוד מאוד חסכנים, ומאוד מאוד דאגו לכל שקל ושקל, וגם הם היו חוסכים על עצמם הרבה, וכזה רושמים כל דבר שהם קנו, ובחיים לא צפו לחול כשהם היו צעירים.
רושמים כל דבר שהם קנו. וואו, לדעתי אצלי בבית הם היו שוכחים כל דבר שהם קנו.
ברמת הארטיק במקולה.
וואו.
כן.
זאת אומרת, כל הזמן היה משטר כלכלי מאוד מאוד מאופק ומדויק ומוקפד.
אז הם בדיוק, הם היו מאוד מאוד מדויקים, מאוד מאוד מוקפדים. ואני בתור ילדה, כמובן אהבתי גמדים, אבל כי זה היה מאוד מאוד יקר.
גמדים מעדן החלב?
לא, גמדים כזה טוט בננה?
כן, המעדן חלב כזה.
כן.
לא גמדים בובות של גמד.
לא. גמדים, כן, המעדן.
כן.
אבל גמדים היה יקר, ומה שהיה זול היה גבינה לבנה. אז אמא שלי הייתה לוקחת גביעים ישנים של גמדים, שהייתה כזה שוטפת ושומרת.
כן.
ושמה לי גבינה לבנה עם סוכר.
עם סוכר?
כן, וכזה מערבבת את זה.
ואומרת, הנה גמדים?
הנה גמדים, קחי, זה כמו
פתחתי לך את זה. היית יודעת שזה לא גמד אמיתי?
אז זהו, היא מספרת שבאיזשהו שלב אמרתי לה, אמא, אני יודעת שזה לא באמת גמדים, אבל קיבלתי את זה, כאילו זה היה מצב. זה לא היה, לא חייתי אף פעם באיזה...
גבינה עם סוכר זה... שהיית ילד סבתא שהייתה נותנת גבינה עם סוכר. זה משהו כזה מאוד בסיסי של עוני של פעם.
שתבינו שכמה,
כאילו, זה היה לי כיף נורא.
זה היה ברמה שגמדים ב-4 שקלים, היה כאילו...
זהו, גמד, זאת אומרת, מראש מדובר פה על עולם מעדני החלב הפשוטים יחסית, זה לא איזה כל מיני דברים עם...
אני חושב שיחס כמות מחיר בגמדים הוא אחר טיפה, נכון?
בטח לעומת גבינה לבנה פשוטה. שוב, היה עוני בבית, או שבאמת זאת הייתה, זה היה רק משטר כלכלי כזה?
לא, ממש לא היה עוני, ואף פעם לא היה חסר שום דבר, זה גם אחרי זה היה כזה במותגים, וזה בחיים לא קנו לנו. תמיד הייתי מקבל כזה חיקוי פומה, חיקוי זה, אבל...
אבל את הגמדים, זה יותר נצרב.
אבל זה ממש נצרב, וזה גם סיפור שרץ במשפחה. כן, היינו כל כך חסכנים, כאילו, שאמרנו למה לבזבז כסף על גמדים, נביא לך...
לקחת את האריזות, לשמור את האריזות, לשטוף את האריזות.
ואז למלא, כאילו, את התערובת, ששוב, באמת, הפער הרי הוא בשקלים בודדים. זה באמת לא איזה משהו, איזה הוצאה משוגעת. תגידי, בת כמה את תום?
אני
בת
28.
והיום, מה המצב המקרר בגדול? מה היית אומרת?
מה המצב?
מקרר אצלך.
את גרה לבד, את בזוגיות.
אני גרה עם הבן זוג שלי, כן. והמקרר שלנו מלא בכל טוב. אבל אנחנו עדיין כאלה, אנחנו רושמים כל שקל, לפחות בהתחלה. בשנתיים הראשונות שגרנו ביחד, עלנו אקסל, כל דבר, כל קבלה.
כל דבר? כל דבר. יצאת החוצה סתם, לא יודע מה, קנית...
קפה באוניברסיטה.
זירו בזה.
קפה באוניברסיטה? רשמת קפה באוניברסיטה?
כן. הדבר הזה נפרע בין, לא...
תגידי, זה... זה כאילו, הרישום אחר כך, אבל הוא גם יש לו השלכות שלה לפני, זאת אומרת, לפני כל הוצאה, אתה יודע, בגלל שהיא תתועד, ובגלל שזה סיפור, ובגלל שזה זה, אתה בטח גם נמנע
מלהוציאה. זה חלק מהעניין, זאת אומרת, הטכניקה הזו, אני חושב שהיא עוזרת לך לחסוך.
כן.
כן, ההורים שלי יהיו מאוד גאים כשהם ישמעו את השיחה הזאת.
וכשאתה הולך לסופר, לאזור של מעדני החלב,
אז אני כל פעם קונה עצמי, זה דיינון שווה,
יש הערכה, אבל...
יש הערכה, אבל אני שומע שגם לא בלב שלם, זאת אומרת, לא עושה את זה בקלות.
זהו, אני עושה את זה...
אני לא יודע אם לא בקלות, אבל זה משהו שיש לו משמעות, זאת אומרת, כאילו, לדנון יש ערך.
כן.
ולא, טוב, אני אקח, אולי...
למה לא הבאתם את הטעם הזה? ואז לא אוכלים אותם. תודה רבה, תום.
בשמחה, תודה לכם.
ביי.
שני סיפורים טובים.
מאוד.
כן. רונן עם הכדורגל, שלא קנו לו את הכדור, ותום עם הגמדים, שאימא שלה הייתה ממחזרת אריזות וכאילו...
וואו.
גמדים זה גם עם טעם, אבל לא, זה עם תות, בננה, זאת אומרת, זה לא מספיק הסוכר. צריך גם איזה משהו כדי להסוות את זה.
כן, דווקא בגיל צעיר אתה קשה להבחין.
כן, או שהיא לא, היא מספרת שהיא הבחינה, פשוט זרמה עם...
מספרת שהיא אומרת בשלב מסוים, כן.
טוב, מה, נחלק, ברור. אנחנו לא ניקח מהם שקל. אז 300 שקלים נוספים לקניות, גם לרונן וגם לתום. זה מתנת רייזה, פשוט לעשות סדר בבלגן הכלכלי, שירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך לעתיד, אפילו בחודש הקניות. שרון דודוביץ, ספורט אחת, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
מה קורה, שרון?
אני בסדר, איך אתם?
אחלה.
אני הולך להפגיז אתכם בדקות הקרובות בדיסוננס. דיסוננס שקיים בספורט בכלל ואצל אוהדי הספורט בפרט. יש לנו נציג ב-NBA, בליגת הכדורסל הטובה בעולם. שמו דני אבדיה, אני בטוח שכולם מכירים וכולם יודעים. בחור נהדר ושחקן מצוין.
כישרון גדול, צעיר, חזר מפציעה ארוכה שהשביטה אותו באמצע העונה הראשונה שלו, פתח את העונה השנייה, טוב.
יפה, כן, אז זהו, אז השאלה הזאת של טוב זה הגדרה כזאת רחבה. למשל, לפנות בוקר, הקבוצה שלו מנצחת, משחק צמוד, ובכלל וושינגטון בקבוצה בה הוא משחק, נראית פי כמה וכמה טוב יותר מהעונה שעברה, באמת השתנו שם כמה דברים, והם נראים טוב, והם מנצחים המון המון משחקים, והלילה דני אבדיה עלה מהספסל, שיחק 16 דקות, ולא יודעים להגיד, קלה 0 נקודות או שלא קלה, אבל גם יותר משהו זה שהוא לא קלה, הוא לא זרק.
כן.
זאת אומרת, הוא לא זרק בכלל הסל. עכשיו, אנחנו רואים אצל דני אבדיה, צריך לזכור ש-NBA ובכלל וכדורסל בפרט, זה עניין של מספרים, בטח בשנים האחרונות, זה הפך להיות משהו מאוד מאוד גדול של מספרים. ומה שדני אבדיה עושה השנה, זה מה שנקרא מביני עניין ואלה שמדקדקים על קוטו של יוד יבינו שהוא עושה דברים יפים. מה הוא עושה? הוא עושה דברים יפים בהגנה, והוא עושה הרבה דברים, את הפעולות השחורות או האפורות אם תרצו, שפחות מסתכלים אליהם בטח בדפי הסטטיסטיקה, והוא מקבל איזה המון מחמאות. אבל אז אנשים, רוב הציבור הישראלי, מי שמתעניין בספורט, קם בבוקר ורואה וושינגטון ניצחה את מילווקי, אסלאם לא, מקבוצה אחרת, אבל קודם כל זה הולך ככה, אבדיה 3 נקודות, וושינגטון ניצחה. אבדיה 6 נקודות, וושינגטון ניצחה.
האמת שאתה מאוד צודק, כי ממש ברגעים אלה הכותרת באתר של ערוץ הספורט היא כותרת הראשית, אבדיה לא זרק, פסיק, וושינגטון ניצחה בקליבלנד. זאת אומרת, ההסתכלות היא מאוד 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 מהפרספקטיבה המאוד מאוד מאוד צרה שלו. עכשיו, זה גם מובן, מה אני אגיד לך? אני כאדם שחובב ספורט, לא כזה משוגע על כדורסל, יותר מעניין אותי מה דני אבדיה עשה בוושינגטון מאשר מה וושינגטון עשתה.
זה נכון, זה נכון. אבל יש עניין שהתקשורת, וזה גם לגיטימי, זאת אומרת, קודם כל הוא מביא המון המון חשיפה והמון קליק בייט ורייטינג, וזה מובן כי הרבה מהאנשים מתעניינים בו. אבל יש עניין שפתאום מתחילים לחפש, כשאין נקודות ואין במה להתפאר ברמה של המספרים, אז מתחילים לחפש מה ההוא אמר באיזה תחנת רדיו בוושינגטון, ומה, היום כולם עיתונאים וכולם מדברים, ומה ההוא ציית, ואם מישהו אמר איזשהו משהו שהוא עשה פעולת הגנה טובה, או מישהו אמר איזשהו משהו, אז זה ישר הופך לכותרת פה, ממש ידיעה אחת למה. עכשיו, אז היה גם בזמנו עם עומרי קחתי, ש...
וזה קורה אגב בעוד תחומים, זאת אומרת, לא רק בספורט. החשיבה הפרובינציאלית הזאת לפיה כל ישראלי בכל מקום, שהתברג בכל מקום טוב בעולם, הוא נציג שלנו, מייצג אותנו, הצלחתו הצלחתנו, למה לא שמענו אותך בזמן מבצע שומר החומות?
אבל הנה, רק אתמול התרגשנו פה עם אפי להראות הקטע של גל גדות אצל ג'יימס קורדן.
אני לא אומר שאנחנו לא חוטאים בזה, אבל זה דבר שהוא מאוד...
זה מובן אבל גם.
אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד מחניק עבור האיש שרוצה לעצמו...
הלחץ שיושב על כתפה.
כן, רוצה לעצמו את קריירה, הגשמה עצמית והתפתחות כמו כולנו.
כן, אני חושב, מה שזה יוצר אצל אוהדי הספורט, ובמיוחד אוהדי ה-NBA, זה כאילו יוצר טיפה איזשהו אנטגוניזם כלפי אבדיה, למרות שלא הוא השם, הרי לא הוא כותב את הכותרות. ויש כאילו איזה עניין של אצל אוהדי הספורט, שאומרים רגע, רגע, רגע. מה, אתם באים לעבוד אלינו? אנחנו כן מבינים, אנחנו כן יודעים שזה טוב, אבל זה וזה וזה לא טוב, אז כאילו, על מי אתם מנסים לעבוד? וזה אצל עוד הספורט, מצד אחד. מצד שני, יש פה איזה צורך בהדרה שהיא לאו דווקא נכונה, אבל אני אנסה לתת את התמונה הנכונה כלפי דני אבדיה. דני אבדיה הוא כיום לא השחקן ה-200 הכי טוב ב-NBA, אוקיי? זאת אומרת, יש כנראה 200 או פלוס מינוס שחקנים טובים יותר ממנו בליגה של 300-400 שחקנים, אולי אפילו יותר. אבל זה לא אומר שהוא לא במקום לא רק טוב, אלא מצוין. כי הוא נמצא שם, שזה בליגה הטובה בעולם. והליגה הזו היא באמת רכבת הרים משוגעת, וזה כל שני לילות בממוצע יש משחקים. ויום אחד הוא לא יזרוק לסל, ויום אחד הוא יעשה את פעולת ההגנה או המסירה שתנצח את המשחק, כמו שהוא עשה לפני 3 ימים. ואנחנו חייבים, או לא חייבים, אבל כדאי להסתכל על הכל בצורה הרבה יותר מפוקחת והרבה יותר נכונה. זאת אומרת, לא להשתגע
כן, הוא לא הכוכב הכי גדול, והוא לא השחקן הזה, הוא שחקן צעיר בתחילת דרכו. שוב, אותנו כישראלים מרגש, כי הוא הישראלי היחיד שמשחק ב-NBA, והוא כנראה...
אבל זה לא התרגשות, זה לקיחת הבעלות.
אני לא יודע אם זה לקיחת בעלות, זה גם שמחה, אתה יודע.
זה בזמנים טובים זה שמחה, אבל בזמנים פחות טובים, זה אנחנו הבעלים שלך, איך יכול להיות שאנחנו לא מזהים בך בדיוק את מה שאנחנו רוצים לזהות. אתה יודע, אותו שימוש מעט אביוסיבי שאנשים עושים בסלקס לפעמים.
כן, אבל גם ששדרים... משדרים את המשחק, אז אומרים the Israeli, the Israeli. זאת אומרת, זה לא שהוא סתם דני, הוא the Israeli.
אתה יודע, הוא זר אחד מתוך למעלה מ-100 זרים.
נכון, אבל הוא הישראלי היחיד, גם מבחינתם. זה קצת מזכיר לי שבשנות ה-80 בכדורגל היו... מה זה? ב-90 היו המון, היו כל מיני שחקנים ישראלים שהיו יוצאים לשחק באירופה, וזה היה עוד יותר כאילו מרגש. עכשיו, מה לעשות שכדורגל מבחינה סטטיסטית...
בכדורגל?
כן.
אין הרבה מספרים.
זה לא כמו כדורסל שאפשר למדוד כל מהלך ולראות אחוזים וכו'. זה כיבוש שערים או בישולים. ואז הומצאה הטרמינולוגיה הנהדרת, היה מעורב במהלך. שהוביל לשער. זה אומר ש6 מסירות אחורה הוא נגע בכדור. ואז נכבש השער. איך זה?
אבינים... כותרות גדולות, לא סתם. כותרות גדולות. אבינים לי מעורב בשער של דרבי.
כן. מעורב במהלך. שהוביל לשער. שרון, תודה...
אז לא השתנה הרבה בעצם.
כן? נכון?
אשכרה.
זה איכשהו כאילו מקרין עלינו, זה הופך אותנו לטובים יותר, אם מישהו משלנו מצליח בחול.
לא רק זה היה הופך אותנו לטובים.
ומראה להם שאנחנו טובים בעצם.
טובים בעצם, זה נכון.
תודה רבה שרון.
ביי, יום טוב, ביי ביי. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. You, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do.
Guess you moved on really easily.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה קורה? וואו!
מה העניינים?
בסדר, נפלא פה, מה אצלך?
הולה בסדר, יום חמישי, שנייה, לא התייחסנו לזה מספיק. יום חמישי, יום 11 בנובמבר, היום זה גם החג הסיני של הרווקים והקניות.
אה, היום יש את הזה?
כן.
יופי, יופי.
סחבה כבר...
אני בטוח.
טרף אתמול את הרשת.
טרפת?
יש כל מיני מבצעים שהתחילו מוקדם יותר, בכל מיני אתרים שאני קונה, אז כבר I stocked up. כל מיני...
מה, בגדים כזה?
לא, אבקות פרוטאין, נגיד, חטיפי חלבון.
כמה אבקות פרוטאין אתה צורך? אתה לא ידעתי שאתה ביסקה אכילת הבנתי.
למשל, כל מיני כאלה. אבל יש לי עוד ליינאפ. ליינאפ ליום.
וואו, שאומר שהשבועות הקרובים יהיו בסימן שליחים. מתקשר לה, יצאתי החוצה, מה נצא החוצה, אבל איך חגלים בחוץ, חגלים בחוץ, חזים בחוץ. אחי, למה אתה מתקשר? קבענו, אז למה אתה מתקשר? בשלח תודעה, שלח תודעה, זה, לא הייתי בבית, אמרתי של הדלת, למה לא השארת ליד הדלת?
תקשיב, יש שליח של אמזון, שזוכר את הקוד כניסה של השער שלי בבית. מבין?
יש גם שליח שמתקשר אליי ואומר לי, אני אומר, הלו, הוא אומר לי, מה העניינים? אני אקח לי עוד... בגלל שהוא עושה כמה... הוא עושה כמה מקומות שבשולחים... אחד ממש הולך לי בקביעות, זאת אומרת, זה משהו מגיע כל חודש, ואחד כאילו במקום שאני מזמין ממנו הרבה. מה העניינים? בואו לא התקשרו לי, מה העניינים? אני אומר לו, אחלה.
כן, כן, אני גם עם הבחור הזה, הוא מתקשר.
אבל אני אוהב שזה, כי זה מניח
דעתי. אני מתחיל, זה הבית, אדום משפחתי, אז זה אומר לי, אחי, אני יודע, אני כבר ליד הדלת. כאילו, זאת אומרת, הוא דילג על משוכת השער, כי כבר הוא פמיליארי עם הקוד.
הוא אומר, אחי, אני לא יכול להיכנס לרחוב שלך עם המרוץ, יש מצב שאתה יוצא לפינה שם, וזה, בטח.
וזה כי הוא חבר, זאת אומרת, כל שליח אחרי היית אומר לו, אז תזמין שליח.
אתה לא יכול.
אתמול התפרסם שמו של דניאל קדר, הוא החשוד ברצח אלדד פרי. עכשיו, בכל מקום הוא מתואר, וזה הצבן אותי, כסב לשישה. החשוד, תושב ראשון, בן 64, סב לשישה.
הוא סב לשישה אגב, גם עוד לפני שפורסם שמו, כבר אמרו, החשוד ברצח, סב לשישה.
כן.
נכון.
עכשיו, צריך לרדת מהעניין הזה של סב, כי אוטומטית שאתה שומע סב לשישה, אתה אומר, וואו, איך זה יכול להיות? סבא? סבא טוב כזה, הוא מיטיב, עם זקן לבן, ואתה יודע, כל הפיצ'רים
ש... לא כל כך זקנים לבנים, לא יודע אם כל כך פופולריים פה, אבל כן, זה סבא, באימג' של הסבא. אבל זה דבר שאתה אומר אותו הרבה, והוא נכון, זה האופן שבו כלי תקשורת מתווכים את הרגש שאתה אמור להרגיש כשאתה כן, קורא נכון. דיידיה. זאת אומרת, הם לא מסתפקים רק בלתת את הניוז, אלא הם גם אומרים לך מה אתה אמור להרגיש. כי סב לשישה זה כבר...
אתה שומע אוטומטית, אתה מדמיין משהו...
מי היה מאמין?
כאילו בדיוק, משהו כזה נורא רך ונעים. כן. בין, אתה יודע, אימג'ים כזה, איך יכול להיות שסבא הוא רע?
עכשיו,
איך יכול להיות? עכשיו, תקשיבו, זה שטכנית הוא סבא,
זה לא, לא ולשישה, אותו... ולא כן. לארבעה, ולא לשמונה.
זה שטכנית, כאילו...
זה? כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד, אנחנו אומרים את זה, בכל אידיוט יכול לעשות ילד, הילדים שלו בוודאי יכולים.
כן.
מה הבעיה?
אז הוא הוליד ילדים.
זה הדבר
ולהם
שהוא...
נולדו ילדים. כן. זה לא משפר את האופי שלו.
אנשים, באמת, עם כל הכבוד לילדים שלכם, והילדות שלכם, והנכדים והנכדות שלכם, זה לא באמת הישג. אתם מבינים את זה, נכון? זה כל אחד. כולל חתולה.
עכשיו, הוא כנראה לא משהו.
ושחטו לה סבתא לשישה.
כן? והוא כנראה ספציפית לא משהו.
כן, לא יודע משהו.
אדם שתקף באלימות את גרושתו לפני, היא אומרת, 40 שנה, בסדר, עדיין...
הוא השתנה מאז.
כן. אדם עם עלי רקורד של אלימות במשפחה, אי אפשר כאילו למחוק, אי אפשר לעשות לו את הפריימינג הזה של
הסבא. כאילו, הוא לא יכול להיכנס לכלא. הוא סידור. הוא הרי סידור לילדים, לנכדים. הוא הרי לשמור על הנכדים. איך אפשר לעשות את זה? ערב חנוכה, כשהוא כבר יש לו כרטיסים עם הנכדים למופע מקבים על גלגליות. הוא לא יכול. הוא הרי סב לשישה. מה הוא יעשה עם כל הוורטרס אורגינל שממלאים את כיסיו? חלק אותם לרוצחים בכלא. סב לשישה. חייבם, נו. אז הילדים שלו עשו ילדים. מה זה אומר? מה זה אומר שזה מזכר? זה גם נשמע משהו שהסנגורים יגידו, נכון? מרשיעו סב לשישה.
סב לשישה, כן.
אחלה.
עכשיו
סחלה גם חומי פה צא החוץ שומע את החומי שנובח בחוץ גם הוא סב לשישה תביא תכניס גם אותו
גם אם זה מגובה בתמונות פייסבוק שבהם הוא יושב על ראיתי נדמה לי ספה ונחדיו כאילו על הספה זה גם לא אומר כלום. יכול להיות שלמשל, שוב, אני סתם עכשיו משער, כן? סתם מציע. יכול להיות שהנכדים ממש שונאים לבוא אליו, ואחרי מסע ומתן ארוך הסכימו הילדים לבוא ועשו את התמונה עם הסבא על הספה.
יכול להיות שהם אוהבים לבוא אליו כי הוא מספר להם סיפורים מפחידים ומראה להם כלי נשק.
בדיוק, נותן להם לשחק באקדח.
באקדח, זה גם סיבה לרצות לבוא אליו. יכול להיות כל מיני דברים.
זה לא אומר כלום. סב לשישה. עכשיו,
באמת, ותפסיקו להגיד את זה, זה דבר מאוד לא ענייני, ועוד פעם כאילו נועד לענן את, את יכולת השיפוט של הקורא. תפסיקו.
יכול להיות בגלל שיש צו איסור פרסום ולא יכלו כאילו לדבר על זה, אז אתה יודע, אז השתמשו בכל פרט שניתן היה כדי, אתה יודע, לתת כמה שיותר מבלי לתת כלום. אבל להגיד סב לשישה זה...
מניפולציה, פשוט
מניפולציה. לחבס את האיש. והוא, אגב, כנראה, שוב, אחד החשדות זה שהוא נדפק ממש מילדד פרי, כי הוא שילם, לפי שוב הידוע, כנראה במזומן עבור הדירות. עכשיו, ברגע שעובר מזומן, זה לא רשום בשום מקום, וכשמגיעים לקריסה של החברה ואז הסדרים וכל מיני מתווי שיקום שכאלה, אפשר לעזור רק למי שעסקאותיו מתועדות, ומי ששילם במזומן אוכל אותה ממש ממש חזק, וזה כנראה המקרה, ובגלל זה, שוב, המשטרה חוקרת את המניע נקמתי הזה, בגלל השימוש במזומן. אוקיי?
שאלה של... פרי צריך המזומן בשלב הזה.
פרי, כן. שאלה שלא שמעתי נשאלת אתמול היא, מאיפה יש לו מזומן במאות אלפים?
כי הוא סב לשישה! כשהם מגיעים, הוא נותן לאמא 50 שקל, אומר לה, תתני ליובל לי אחר כך, כשיהיה לו משהו לקנות.
למעשה הוא הנזיל את כל החשבונות הבנק שלו כדי שיוכל לחלק לנכדים ולחברים של הנכדים.
כן, גם דמי חנוכה, גם עוד מעט פסח. בטח, כי הוא לא סב לשישה. אגב, בישראל היום יש משהו שהוא פחות מניפולטיבי ויותר מתחום העלגות. תסתכל בידיעה שהבוקר כתוב ככה, פרי היה יזם נדלן מוכר ממייסדיה, אבל בסדר, שקבוצת אלדד פרי שעסקה בבנייה למגורים למסחר. עכשיו שים לב, בקיץ 2020 גל של צ'קים חוזרים ואי עמידה בהתחייבויות הביאו להתמודדות החברה. גל של צ'קים חוזרים כמו גל הקורונה? מה זה גל של צ'קים חוזרים?
זה לא קרה מבחוץ, זאת לא...
כן, זה לא ש...
איזה תופעה חיצונית.
אני התכוונתי לממש את כל התחייבויותיי, אבל היה אז, לא רבים זוכרים עכשיו, אבל היה אז גל של צ'קים חוזרים.
כן.
לא.
זה צ'קים שהוא נתן.
זה פיזר ללא כיסוי.
הוא לא היה יכול לעמוד בהם.
גל. כן, היה גל. גל. חלף משהו.
כן. זה...
כי סתם, הם משתמשים במילה גל כדי לסמן ריבוי.
בדיוק, היו כמה מקרים כאלה, אבל
זה לא גל.
אבל בגל יש משמעות חיצונית, אוקיי, יש גל חום בנובמבר, סבבה? אנחנו לא, זה לא קשור, כאילו, למעשה זה, זה קורה מבחוץ. גל של צ'קים חוזרים, זה קצת לנקות אותו מאחריות לצ'קים החוזרים.
להבדיל גם הרוצחת סיגלית חיימוביץ' ששוחררה מהכלא, לאחר שכזכור גל של אבנים ופגיונות, פגע בראשו של הקורבן.
Didn't get the chance to
תכף אנחנו עם רייזה, פשוט לעשות סדר בבלגן הכלכלי, השירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך לעתיד, אפילו בחודש הקניות. ספרו לנו הבוקר על מה חסכו עליכם בצורה קיצונית, מוגזמת, כילדים. שוב, זה תמיד קשור איכשהו לחוסר כלכלי, אבל לא מדובר על, על עוני.
כן,
שהוא...
בדיוק. כן. יכול להיות שהחוסר, אבל יותר ענייני סדרי עדיפויות, פחות כן. על מצוקה.
סיפר המאזין רונן, כיצד היה שחקן כדורגל טוב, היה מוביל בשכונה, בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב, אבל ההורים שלו אף פעם פשוט לא קנו לו כדורגל.
כדורגל, סתם כדורגל. כי הוא היה משחק על אספלט, וזה היה מן הסתם מקלקל את הכדור, הוא שוחק את הכדור מאוד מהר.
כן, אז אמרו לו שתמש בזה של חברים או כן. בקבוצה. והמאזינה, תום, סיפר איך הוריה, היו מאוד 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 מחושבים ושקולים, והיא מאוד אהבה את המעדן גמדים.
אבל מעולם לא קיבלה גמדים, היה אריזות, אולי פעם אחת נגיד היה, ואז שתפו את האריזה של הגמדים, אמא שלה שמה בפנים גבינה מורבבת בסוכר, וזה עכשיו שזה נשמע סיפורי עוני, אבל זה לא על העוני.
כן.
זה על הסדרי העדיפויות, זה על מה מוציאים.
אז ספרו לנו על מה התקמצנו עליכם, על מה חסכו עליכם. 1-900-7-2-99-99, אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לקניות. 1-900-7-2-99-99.
של צמיחה כלכלית בחסות רייזאפ, שעוזרת לאלפי ישראלים וישראליות לחיות טוב יותר עם הכסף שלהם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך אפילו בחודש הקניות.
רוני, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים רוני?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אחלה.
חוזרת לנוסטלגיה של חסכונות העבר.
בבקשה, נשמח לשמוע.
תשתפו אותנו במה ההורים חסכו עליכם או התקמצנו עליכם, ואת מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי לנו, רוני, בבקשה.
תודה רבה, טל ואבי. ברור שכמובן, להגיד לכם שכיף לשמוע אתכם כל
פעם. תודה רבה.
טוב, אז ממרומי גילי, עוד מעט 49, אני זוכרת את זה היטב, את החסכנות. זה לא נעים לי להגיד קמצנות. אבל ההורים חסכו, אם זה לכולם, אתה יודע, היה, אתם יודעים, היה אולסטאר וג'ינס ליבייס, וזה לנו היה את כל אלה עם האותיות המוזרות והשגיאות כתיב ש...
תופעה רווחת ממה שניתן לחשוב, זאת אומרת, שאתה ילד, לפחות אז, שאתה שרק לך כאילו לא קונים את זה, אבל את המותגים וקבל את השגיאות כתיב, אבל להרבה מאוד ילדים.
לי היו, אני חושב, זיופים, אבל לא עם שגיאות כתיב. כאילו פשוט איזה משהו שלא יודע איפה הוא הודפס בנטון, אבל לא במפעלים של בנטון.
אבל לא בנלון.
לא בנלון, לא בנלון, לא, לא. אני חושב שזה קצת לפניי.
כן, אבל שלנו זה היה מהשוק, נפל מהמחולה וכאלה. אבל האמת היא שזה לא הסיפור שרציתי לספר. רציתי לספר שבתור ילדה לא לקחו אותנו, את אח שלי לא היה צריך אותי למספרה. עכשיו יש לי שיער חלק מקלות, ממש ממש מקלות עד היום. ואמא שלי מצאה פתרון טוב ללחסוך כסף על מספרה, והיה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את זה מהילדות, היה כמו מעין מקל פלסטיק כזה, דק דק דק, כמו של מספרות, ובקצה שלו היה סכין גילוח.
תער קוראים לזה.
ישק בתוך מעטפת פלסטיק.
תער.
לא, 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 לא תער, לא תער. איך אני מדמיין את זה? דמיינו כמו מכחול דק, ובקצה שלו יש מלבן, מלבן פלסטיק, הפלסטיק הזה נפתח ובתוכו מכניסים סכין גילוח, ממש את הסכין עצמו,
את הלהב עצמו.
כן, 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 וסוגרים את זה. ועם זה אמא שלי הייתה מספרת אותי. את התספורת העגולה, הצלחת שידעת.
רגע, 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 רגע. את מדברת על סכיני גילוח של פעם כאלה?
כן, כן.
זאת אומרת שהידית הייתה מברזל, מתכת ו...
לא, לא, לא.
היא אומרת כמו מכחול.
המכשיר לא שימש כסכין גילוח.
אז למה הוא שימש?
וואלה, לא יודעת. אולי השתמשו בו במספרות בעבר.
יכול להיות שזה משהו שהיה ייחודי אצלכם בבית? שזה איזה איתור של אמא שלך?
לא, לא. אני מקווה מאוד שלא, לא. אבל זה היה קטסטרופה. מה שהיה קורה, זה שהיא הייתה עם זה חותכת את השערות, וכל שערה הייתה ממש נמשכת מהקרקפת. זה כאילו כמו קעקוע לילד קטן רק בראש.
אז זה לא גוזר, זה תולש.
בדיוק, זה תולש וחותך, זה תולש כי...
למה צריך לחתוך אם זה כבר תולש?
לא, זה תולש לא את הכל.
לא יודעת, לא נתתי הסברים, אני רק זוכרת שזה היה מרגיש כאילו מישהו מושך לי שערה שערה מהמוח.
איזה סיוט.
בפוני זה הכי קטסטרופה.
למה לא עם מספריים? אבל הרבה אנשים היו מספרים את הילדים שלהם בבית, אבל פשוט עם מספריים, למה צריך את ה... את המתקן הזה.
אני לא יודעת להגיד למה, אולי פחדו שזה לא יצא ישר, אולי זה כאילו היה השקעה, זה היה נוראי. ידעתי שכשמגיע הזמן לספר והפה ניגודל עכשיו עזוב, בוא נניח שזה היה ישר, כי זה לא. והתספורת צלחת הזו, ואני הייתי יוצאת בוכה, כי זה ממש לתלוש שערה שערה, ואז אם הייתי מגיעה לבית ספר והילדים אומרים, וואי, איזה יופי, הסתפרת, והייתי מנסה להדחיק ולספר סיפורים כדי שלא ידעו שהלכתי למספרה. מה הצד השני של זה? זה שאת החוויה הכי טובה שלי, אני זוכרת שהלכתי למספרה בפעם הראשונה.
באיזה גיל?
בגיל 13-14 נראה לי, משהו כזה, שלקחו אותי ליום כיף. חלק מהיום כיף היה ביקור במספרה, עכשיו שוב, השיער שלי חלק מקלות, אז לא משנה מה עשו במספרה, אחרי 5 דקות לא נשאר מזה כלום. אבל זה היה יום שזכרתי בצורה מדהימה.
את מתכוונת שמהתסרוקת שעשו, בגלל שהשיער הוא כל כך חלק, אז הוא צנח חזרה.
כן, מיד, אגב, זה עד היום ככה.
בסדר, אבל היום נשים עושות החלקות כדי שיהיה להם שיער כמו שלך.
נכון, עד היום, אז אני יכולה להגיד לכם ש... שנים היו אנשים זרים היו נוגעים לי בשיער באוטובוס כדי להבין אם זה חלק אמיתי.
זה ה-80s, זה משהו
משהו, בתחום שליחת הידיים
פשוט שלחו ידיים בשיער של ילדה כדי לראות אם הוא אמיתי.
בתחום ה-no boundaries at all.
בשיער אם זה אמיתי, כן.
בת כמה את, רוני?
49 עוד מעט.
יש אנשים שעדיין חיים אבל בעידן הזה של, ש, שבו הפלישה, השער תמיד פתוח לכל אחד כל הזמן.
כן, כן, ממש. אבל אני מספרת לכם את זה, ואני ממש מרגישה פיזית את הפלישה
את הפלישה של השערות.
ואת מכירה את זה לאמא שלי.
יאללה. ו- כן, וכששאלת אותה, אמא כאילו, what the fuck, מה זה היה? כן. אז מה היא אמרה?
אז אני אגיד לכם, יש לי 3 בנות שיהיו בריאות, והקטנה שלי ממש עפה על השיער שלה, כמו שמשון עם השיער שלו, ואמא שלי אמרה לי, נו, תיישרי לה קצת איתה קצוות.
בטח,
זה משהו שלי, באמת, את רוצה שאני אעשה לה טראומה?
כן, את המכחול המטופש שלה.
מכחול הבלחות הזה.
כן, שאני בכלל ששמעתי על המכשיר
כזה. אני חייבת למצוא את התמונה של הדבר הזה.
תמצאי, תשלחי לנו, נשמח. תודה רבה, רוני.
תודה, רוני, להתראות.
ביי.
רינת?
עינת.
עינת, מה העניינים?
בסדר, שלום.
עינת, גם את מקבלת 300 שקלים, זה מתנת רייזה, פשוט לעשות סדר בבלגן הכלכלי, השירות שעוזר לכם לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך לעתיד, אפילו בחודש הקניות. ספרי, בבקשה עינת.
היי.
היי.
אז ככה, היי. אני ילדה על משפחה של ארבעה ילדים, היו 2 אחים לפניי, אני השלישית, ואז אח קטן אחריי. ויש לי, לאמא שלי יש אחות, לה גם יש 4 ילדים עם 2 בנות, 2 בנים. ההורים שלי לא היו קונים לנו בגדים, אלא היו מעבירים. אמא שלי לאחותה, ואחותה לנו. עכשיו אני הייתי הולכת בתור ילדה עם הבגדים של אחים שלי, הרבה זמן. כי הם אומרים שלקנות בגדים זה סמרטוטים.
רגע. קודם כל, תיארת פה 2 דברים. בגדים okay. של אימא שלך היו עוברים לאחותה?
לא. אימא שלי ואחותה היו מעבירות...
ביניהם, בגדים של הילדים. אוקיי.
Okay. כן.
טוב, וגם תחפושות בפורים.
כן.
זה, תחפושות בפורים זה נהוג להעביר.
גם בגדים, גם בגדים אפשר להעביר.
זה עובר דורות. כלומר, יש את התחפושת של אח שלי הגדול, היה עובר לאחי הקטן. אבל זה תחפושות ישנות כאלה.
אוקיי.
Okay. וממש על... לי זה היה מאוד חסך, אחר כך כשהתחלתי לעשות כסף, אז הייתי קונה בגדים, אני עדיין קונה בגדים, לא נעים לי להגיד, אבל יש לי כמויות.
כאילו בלי שליטה ובלי צורך, אמיתי.
ואת לבשת את הבגדים של אחיך כילדה?
כן.
עד איזה גיל אבל?
וואו, זה עד גיל די...
בערך?
עד גיל... עד החטיבה כזה הייתי אומרת.
זאת אומרת ילדה בת 12 ולבשת בגדים של בן?
כן.
מה הדבר הכי של בן שאת זוכרת עצמך לובשת?
מה הדבר הכי של בן?
היא אמרה עד החטיבה, חשבתי עד החתונה, לא הבנתי.
לא, לא עד החתונה. אבל תמיד הייתי גם טומבוי, כך שזה לא כזה ישראלי, זה היה בסדר. אבל אחר כך סבתא שלי, שהייתה גרה בגרמניה, הייתה כל הזמן מביאה, שהייתה בא לארץ, היא הייתה מביאה לי כמולות של בגדים. והיא אהבה נורא להלביש אותי בשמלות. התעצבנה שאבא שלי לא קונה לי שמלות. אז כאילו הבגדים
שלי... זאת אומרת, עד גיל 12-13 לבשת בגדים של בנים, כי 2 אחייך הגדולים הם בנים.
כן.
ולא קנו שום דבר. שוב, מקובל להעביר בגדים בין אחים, זה סביר, אבל מדי פעם לפנק באיזה משהו, שזה גם יהיה רק שלך, כאילו, וחדש, לא...
אז הדברים של הבנות שלי היו מגיעים מהבנות דודות שלי, שהייתי הולכת אליהם הביתה, והם היו יודעים תמיד שאני הולכת אליהם לארון ולוקחת להם שמלות.
כן. לוקחת להם שמלות.
והם היו רואים מנהינת באה בשביל לדוד לנו את הארון.
יופי, אחלה חוויה. פשוט את אומרת, אבל כלום לא קנו לחדש, רק לבש בגדים של אחרים.
לא כלום, כן קנו פה ושם, אבל במשינות, מה שנקרא.
כן, שוב, ברמה כזאת, אבל שזה כן השפיע עלייך, וכן ברגע שהתחלת לעבוד, את אומרת שאת מפוצצת כל הכסף שלך בגדים.
הפיצוי, הפיצוי, כל מי שדיברנו איתו היום, או איתה מפצים.
בדיוק, אני יודעת את זה, זה מרגיש לי פיצוי היום, ולפעמים אחרי שאני קונה, אני קצת מרגישה... אני מרגישה לא נעים, אבל אני כאילו יש לי את הצורך הזה, לא, אני חייבת שיהיה לי את זה, ואני תמיד אומרת, יש לי, אני יכולה לבוש כל יום בגד אחר, ברמה כזאת, זאת אומרת, וברון שלי אין מקום.
עינת, תודה רבה.
תודה עינת.
תודה לכם.
ביי. למי אנחנו ניתן 300 קלים לנוספים? לקניות? האם לעינת עם הבגדים, או רוני עם התספורות?
רוני.
כן? אז רוני 600 שקלים נוספים.
אתה כבר לא זוכר לחשב מרוב שאנחנו מחלקים תמיד.
זהו, לא נראה סביר מה שקורה פה בכלל.
איך אני נראית?
מיליון דולר.
כולי קומפלט?
מיליון דולר.
חותמת על הצ'ק?
מיליון דולר.
מיליון דולר.
מיליון דולר.
אמרתי לכולם פה שמתי לבשתי הגזמתי וכולם אמרו ממי איזה טעם מיוחד כמה איזה סטייל משוגע כמה תסתכל ותיקט כמה וממי איזה טעם מיוחד כמה איזה סטייל משוגע כמה תסתכל ותיקט כמה וממי איך אני נראית?
מיליון דולר
כולי קומפלט חותמת על הצ'ק
מיליון דולר
מיליון דולר
מיליון דולר
באתי עם רשת הכל צבע קשת בחוץ אני ככה בשקט בולטת וכולם אמרו ממי איזה טעם מיוחד כמה איזה סטייל משוגע איך אני נראית?
מיליון דולר
כולי קומפלט?
מיליון דולר
חותמת על הצ'ק?
מיליון דולר
מיליון דולר
מיליון דולר
אפלה לי כל הלסת, כל הגוף שלי רוטט לא קונה ביחידים, הכל אצלך סט פלשים רק עלייך, כל תמונה שלך פרש וואלה, את אש מיליון דולר, אני קונה אני ואת ביחד, זה נראה לי שווה מיליון דולר, בא לי הכל כשאת לידי, את לא צריכה יותר לשאול איך את נראה?
מיליון דולר
כולי
קומפלט
מיליון דולר
חותמת על הצ'ק
מיליון דולר
זה קלאסיקה כבר, זה, אה?
מה קלאסיקה?
מיליון דולר.
כן, זה קלאסיקה.
זה כאילו שיר נצח כזה, כבר איתנו.
בערך חלילך.
כן. תקשיב, בארבע אחר הצהריים.
בארבע אחר...
של עוד 20 שנה.
יהיה את מיליון דולר? כן. לא, יהיה בדיוק את אותם שירים שיש עכשיו, זה בדיוק העניין.
לא, הם מתעדכנים. מתעדכנים. כל הזמן, כאילו, הפלייליסט... החור הזה הוא מתרענן ומתעדכן.
בסדר, אבל הוא מתרענן ומתעדכן. אולי שירים נגיד יפים, אלבום ראשון של עידן רייכל נגיד, יכולים להיכנס
לאט,
כזה.
לאט לאט.
אבל מיליון דולר.
לאט לאט.
פופ.
עוד 20-25 שנה, אתה תפתח הרבה אחר צהריים לך. כזה, נגיד גם, אתה יודע, גן נעול.
וגם מיליון דולר.
ומיליון דולר.
או אמבולנס.
כן.
וגם גם אתה חושב שבאותו אופן גם... ימי הזיכרון ושירי הזיכרון יתעדכנו?
חד משמעית. צפה למרגי כבר תוך שנתיים שלוש בתוך הפלייליסט כזה של ימי הזיכרון. אם לא כבר.
לא יוצא למסיבות? אני לא יוצא למסיבות מאז שאת לא פה? זה שיר על נופלת?
שיר על בדיוק. קנאה. שנייה, דיסקליימר, קנאה. אוקיי? כן. יש אייטם בעלוקה על עדן פינס הדוגמנית.
איתן חט שרים בכיכר של עוד כמה שנים.
נכון. היא הופתעה, עדן פינס, לגלות, כך כתוב בעלוקה, שהרכב שרכשה הקדים את בואו. ככה באמצע צילום היא נקראה לצאת, ומתוך מסעית מקושטת בבלונים נחשף הרכב. ככה זה כשאת קונה מרצדס חדשה, 400 אלף שקל לפני הנחה.
וואו.
כן.
זה ממש נראה כאילו זו בול הייתה לשון הקומוניקט, נכון?
נכון. אבל...
וואו.
אבל גם הדבר הקדים את בואו, כן? קיבלה את הטלפון, בואי לסוכנות, קחי את זה. הביאו את המסעית, ארגנו, יבואן, בלונים.
שמו את האייטם, יש את האייטם.
מפתיע שאין תמונה של זה, אולי יש במקומות אחרים, לא בעלוקה.
נכון.
אבל הבא מאוד... אני הלכתי ובדקתי, עשיתי תחקיר, כן? היא בת 24.
עדן פינס.
כן.
והיא קנתה את המרצדס.
400 אלף שקל.
400 אלף שקל לפני הנחה, נגיד עשו לה שם איזה הנחה, תמורת האייטם הזה, צריכה לקבל חתיכת הנחה?
כן, מי יודע, למרות שבוא, זה מרצדס, כן, הם לא באמת צריכים איזה יחץ מסוג כלשהו, זה מותג...
כולם אוהבים, אבל הם רוצים לפנות לצעירים.
בדיוק, כי הגיל החציוני של רוכשי מרצדס להערכתי, אם יבדקו את זה, הוא...
50.
70 פלוס רציתי להגיד, אבל...
70 פלוס חציוני, כן, אבל לא, יכול להיות.
מה?
נכון. עדן פינס...
זה לא בדוק, כן?
לא, לא, זה לא בדוק. רוצים לפנות לצעירים, קודם כל, אתם רוצים לפנות לצעירים, אתה לא צריך 400 אלף שקל. למרות שהיום אנשים בכל היוניקורן, שמוניקורן, לושה, כל אנשים מלושה.
כן, נכון, היום לושה.
היום לושה.
תקשיבו.
שאין לי מושג מה זה, זה פשוט שם מצוין בעיניי לחברה.
כל הגל הזה הרי של חברות הייטק, צעירות, שמגיעות לשוואים מופרעים על משהו שהוא בעבר היה יכול להיות רק פיצ'ר בתוך תוכנה אחרת, ופתאום זה כאילו חברת סטנד אלון ששווה מיליארדים.
ועכשיו כל מיני אנשים בגיל של עדן פינס קונים פנטאוזים במלצ'ט ומרצדס ב-400 אלף שקל.
נכון, והיא אפילו לא בהייטק.
היא לא בהייטק. לא. היא לא בעת ולא ממשה אופס ולא כלום, עבדה, הרוויחה הרבה מאוד כסף.
כן, עבדה קשה, הרוויחה את הכסף, אחלה. תשמע, קשה, עבדה.
קשה.
עבדה, לא, מה ששאלה שלה, אגב, זה אין פה שום טענה או זלזול כלפי עדן פינס להפך.
נראה לי דוגמנות, נראה לי מקצוע סיוט.
סיוט. אני נראית אחת שנהנית, אגב, זה לא נראה לי מישהו שכאילו, אין לי כוח לגרור את עצמי מהמיטה כזה.
נראה לי לכולם שם שגרור לגרור מהמיטה.
היא בערמות,
נראה לי.
לא, לא, ביוטי, צוות ביוטי.
ותשבי וביוטי, וכל היום אוכלים לך את הראש.
נראה לי.
כל היום אוכלים לך את הראש. מדינה, הרמת,
אני לא חושב שהיא לא נהנית מזה, נראית אחת
שלמעלה
כל הזמן ונהנית מזה וכיף לה וזה, רואים את זה אגב, אגב, גם דבר כזה אי אפשר לעשות, אם את לא ממש אוהבת את זה, נהנית מזה, חוגגת את זה.
אני חושב שמרצדס שמה פה הנחה יפה, כי זה קלאסי שתביא אאודי נגיד.
והיא מרצדס, מה זה הביאה מרצדס?
דיסקאונט.
הביאו לה מרצדס, המרצדס הגיעה אליה במסעית עם בלונים.
לא, אני אומר הביאה במובן של...
קנתה, ברור. אבל שוב, לגבי אם היה שם איזשהו משהו, אבל כאילו המרצדס הגיע עד אליה, אוקיי? כן, זה מעורר קינה, זה בהחלט בהחלט מעורר קינה.
ועדיין, אני חושב שרוב האנשים הצעירים הם לא מצויים באזורים האלה, זאת אומרת, רוב האנשים הצעירים זה עדיין איך אי פעם נקנה דירה, זה עדיין נוסע בגולף 90 של אימא שלי שנתנה לי כשהם קנו אותו חדש.
כן, כן.
והזה.
בדיוק. כי הפערים הולכים וגדלים בין השכבה שמרוויחה מלא מלא לרוב האנשים שלא.
אצל רובם עליי מקדים את בואו.
כן.
לא תאמינו, עליי מקדים את בו.
תענו להם את האפליקציה ב-70 שקל.
ככה זה כשאתה סוחר ליין. 70 שקל, בלי הנחה.
בוא נבקש ממאזיננו הצעירים, אבל תכתבו בני כמה אתם, אוקיי? צעירים, נגיד 25 ומטה. סבבה? 25 ומטה. תכתבו לנו וואטסאפ, תכתבו בני כמה אתם, ובמה אתם מקנים בחברים שלכם שעשו איזה מכה.
25 ומטה בשעה כזו.
מה קרה? יש לנו 12-13 גם מאזינים.
בשעה כזו?
אלה בבית ספר עכשיו, רק המושעים.
אני עניין לשמוע, בטח לא מהמושעים, בני 13, ומי הם מקנים ולמה.
אז 25 ומטה, ספרו לנו על החברים שלכם שאתם מקנים בהם ולמה.
בואו 30 ומטה. פליז, אנא ממך. אנא.
אוקיי.
אנא ארונוב. 30 ומטה, במי אתם מקנים? גם בין 30 ל-20, הוא צריך את בני 13, קרי לילה, הקדים את בואו. אין צורך.
קנאים כי הוא התנשק.
כן, אין צורך, אנחנו מדברים כאילו על ענייני כסף, רכוש, שיחוקים, שיחוקים בגדול.
הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים לתחנות הדלק 10, כשכולם מעלים מחירים, אל תשלמו יותר, היום, יום חמישי. אתם נכנסים לתחנות הדלק 10, מקבלים גם קפה מתנה, זאת אומרת, מקבלים קפה מתנה, בכל תדלוק או קנייה.
כיסוס.
בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, מה קורה?
מה העניינים?
אש. ביקשנו ממאזינינו הצעירים שיספרו לנו במה הם מקנאים את המקנאים בחברים שלהם הצעירים שעשו איזושהי מכה או קנו משהו, הרוויחו כסף, כי אנחנו מקנאים בעדן פינס על הרכב החדש והיקר שלה.
אנחנו מקנאים, אנשים נגילה מקנאים בה.
כן.
אני מספיק זקן בשביל לשמוח בחלקי.
אוקיי. אני הייתי שמח.
מה היית שמח?
מרצדס ב-400,000 שקל.
כן, מרצדס ב-400,000
שקל. סבב.
לא, באמת, זה פריוריטיז, אבל אתה יודע, בוא. גם היא לא שילמה, אין שילמה 400,000.
לא יודע, גם מישהו כתב לנו שזה הסטנדרט של מסירת מכוניות מרצדס עם מסעית ובלונים. אנחנו לא יודעים לוודא את זה, אבל...
הסטנדרט קצת וולגרי.
גם לא מתאים כאילו לאיפוק הגרמני.
אם הייתי קונה אותו חדש עכשיו, ואני עומד לקנות אותו חדש, יביאו לי אותו עם מסעית ובלונים, אני אמות. אני פשוט אמות. תאר לך שזה עם המסעית והבלונים, עכשיו מתחת לבית שלי.
עוד חוסם את הרחוב שלך עם הזה.
אני אמות, אמיתי, אני אמות. אני אגיד לא, אז עזבו, אז לא, אז אני לא רוצה את האוטו.
וטקס, וזה.
ביי ביי.
תשמע, זה נהיה קטע, כמו שכל דבר נהיה קטע ש...
אנבוקסינג.
אנבוקסינג, ולבשר על המין של הילד ועל ההיריון, וכל הדבר הזה נהיה טקס.
וולגר, וולגר.
גם טסלה יש טקס מסירה. הטסלה רוקדת. יש...
מי רוקדת?
הטסלה.
איכול כל.
היא... כי זה הרי מחשב הכל, הטסלה. אז יש לה כאילו מוד מסירה, ואז אתה עומד מול הרכב, והדלתות נפתחות לבד ונסגרות לבד, והאוטו מהווה והפנס הזה, ויש מוזיקה שהרכב משמיע. קיינה קור.
קיינה קור. ואתה יכול, אם אתה רוצה, להפעיל את המוד מסירה...
לא במסירה?
לא במסירה, או שזה פעם אחת? שהטסלה יודעת שזה פעם אחת.
שאלה טובה, לא יודע.
האמת, פאקינג קול.
אז הנה, אז...
וגם ראיתי קריקטורה מצחיקה של בידרמן בדיוק בפייסבוק, של עמוס בידרמן מהארץ, שבו עידית סילמן עומדת בסוכנות של טסלה, והסוכן אומר לה, לעולם לא תצטרך יותר לתדלק. פרשה, שאם היא, אם, בהנחה שהיא לא אלימה ועצובה, היא מצחיקה מאוד.
מצחיקה מאוד, שוב, על רקע זה שזה כאילו... אם זה לא אמיתי באמת, הרי יש לה כל כך הרבה סיפורים אמיתיים של תקיפות והעלבות והאלימות שמופנית אליה.
מזה היא צריכה להיות יצירתית.
בשביל לא להמציא את הזה. ואם זה כן אמיתי,
זה נורא.
אני מקווה שהיא מבשלת פה איזה מהלך של, אתה יודע, לאסוף כאילו את הביקורת הציבורית, ואז לשלוף את הסרטון הבטחה.
כן, כן. ומחכה איתו קצת, אחרי שהדלת הוציא את האלבום, שלא תהיה גנבת פוקוס.
בדיוק.
דיבור. אז מה אתם מקנאים, בני כמה אתם, נכון? השאלה הייתה בני כמה אתם, ועל מה אתם מקנאים בחברים שלכם?
הצעירים כמוכם.
הצעירים כמוכם. כן, בבקשה, איליל.
בת 27 מקנה בחבר הכי טוב שלי מהצבא, הוא רשם שני פטנטים ונמצא בסוף גיוס משקיעים לפטנט הבא שלו, והפיכתו למשהו נגיש לכלל הציבור, תמיד יש לו רעיונות והוא מצליח לעשות מהם מלא כסף.
זה יהיה כאלה. מוחות צעירים שהם פשוט
פטנטים,
עשו דברים עם ה...
אני רוצה לדעת, אבל מה הפטנט?
מה הפטנט?
אני צריך לדעת. אם זה פטנט כאילו צ'יפ, או שזה פטנט כאילו שאני אומר, וואי, שיט, איך לא חשבתי על זה?
כן. גם לרשום פטנט זה חתיכת הליך, כאילו זה לא דבר כזה שקורה ברגע, וצריך לעשות המון בדיקות בכל העולם עד שזה מאושר וכזה, וואי.
בת 25, כל חבריי כולם בזוגיות, עבודה מסודרת עם מזכורות שאפשרו להם לצאת מהבית. אני עדיין סטודנטית עם מינוס בבנק רווקה, אבל מלאת תקווה.
לא נורא, זה אגב אפילו יותר טבעי באיזשהו אופן להיות בת 25, רווקה, סטודנטית
עם מינוס בבנק, ציימי את הלימודים,
מה בוער?
גם בואי, באמת לומדים.
בת 28, ההורים של חבר...
מי שמע על המינוס, הרי בטח מסגרת אין שם, מינוס אונצ'יק, יהיה בסדר. מינוס, אני חושב לי שבשביל להיות במינוס ממש גדול, צריך מסגרת ממש גדולה לחוג ממנה.
ובואי, חשבון, זה בטח גם חשבון של ההורים שהוציאו כרטיס על שמך.
לא, זה כזה, עושה חשבון צעיר, היית בהופעה שזה קיבל סטטיק בבית נל כשפתחת אותו.
אפקארד.
זה בסדר, אל תדאגי, פשוט 1,500 שקל ליחוסו.
עשו לך פפר באפליקציה.
ממש.
בת 28, ההורים של...
גם לאגנו לך. בנוסף להכל גם לאגנו לך. כן.
28, ההורים של חברה טובה שלי יושיבו אותה לשיחה שהם קונים לה דירת גן כדי שהיא תוכל להזכיר ולחיות מההכנסה של השכירות.
בום.
וואו. הושיבו. הושיבו. כאילו מבשרים לה שהם מתגרשים או שמת איזה קרוב. הושיבו!
יו, זה כל כך מתאים לי לעשות את זה מלבד כאילו העניין של קניית הדירה. זאת אומרת, להושיב כאילו הולכים לבשר איזה בשורה קשה, ואז כאילו...
ואז להגיד מה?
מיינדפאק לילדים. כן.
ברמת המיינדפאק, כן. וואו, אם הם היו קונים לי דירת גן כדי שאוכל לחיות...
כן, אפילו לא מוכן תעבור לשם, אלא...
I would take any mindfuck they want. באמת, איכשהו אני חטפתי רק את המיינדפאק? אפל! ממש, יעני. בלי האתרה הקומית בסוף. ולא הייתה שם דירת גן בשום שלב. או לא גן, גם לא קרקע. גם לא מחולקת, לא בדיוק עם מעמד למגורים. שום דבר.
פרטר תחתון, שום דבר.
שום דבר.
גם אהבתי שזה לא רק הדירה שקונים לה, אלא גם מציידים אותה כאילו לכלים, בכלים לכלכלה נכונה. זאת אומרת, זאת הדירה, היא תניב לך הכנסה פסיבית. זאת אומרת, יש פה גם שיעור ונכס. יפה, יפה מאוד. באמת ראוי לקינה.
בת 27, לפני 6 שנים, חברה שלי קנתה דירה בקבוצת רכישה במתחם בניינים חדש בלב תל אביב. רוב ההון העצמי לרכישה היה שלה, וההורים עזרו ממש קצת. היום אנחנו בת 27, והיא גרה בדירה שלה בתל אביב, ואני מתה מקינה.
כן, 27 עם דירה משלה בתל אביב, is what it is.
למרות ששוב, קבוצות הרכישה זה עסק מסוכן.
נכון, בוודאי.
יגידו...
סבא לשישה שם.
יגידו סבא לשישה, בדיוק. ואיל-איל.
כן, איל-איל שלנו. כן. שמה?
אני חושב שאתה זה קבוצת הרכישה שלקחה 14 שנה, כאילו, לבנות הבינה.
נכון, אבל...
אבל אני גרה שם היום.
גרה שם היום, די, זהו, זה בטוח, אבל נכון, זה באמת, כאילו...
כן, נכון.
כולנו היינו מאוד צעירים כשהפרויקט התניע, כולנו, כן.
למעשה לא הכרנו אותה כשהפרויקט התניע.
כבר הייתה עשור לתוכו כשהכרנו, כן.
בת 28, יש לי חברה טובה שלמדה את התואר הזה ביחד איתי, לקחה עבודה עם חברה, אני לקחתי עם חברה מתחילה ואני הלכתי, סליחה, היא לקחה עבודה של חברה מתחילה ואני על חברה בטוחה. היום היא מטיילת בעולם כחלק מהעבודה ואני עובדת במשרד כולל משמרות לילה.
אבל זה לא נורא, כאילו שבעיקר היא מקנה בחברה, כן, זה מובן, אבל זה לא
מה, אם תיילת בעולם אין הכסף על חושת במשרד שלה כל היום, יום תוסע משמרות לילה,
תחליפי איתי
סיוט.
בן 24 מקנה באחותי שבגיל 27 כבר הספיקה לקנות בית, קרקע, שתי קומות ביחד עם בעלה פלוס רכב, משכורת גבוהה מהעבודה
פחות, אה?
אתה בן 24, ואתה אומר, כשהייתה בן 24, כבר היה לה הרבה הרבה יותר מה שיהיה לי בגיל 27.
ואם הוא מקנה באחותו, סימן שגם מלמעלה, מצד ההורים, יש את המבט הזה, המשווה.
נכון. איך אפשר שלא, אבל?
נכון. כן.
חבר שבנה בית פרטי מפלס אחד בלי לקחת הלוואה, הוא גדל בקיבוץ וגר בקיבוץ, אני בת 29.
לא הבנתי אז איך הוא בנה מהקיבוץ את ה... לא רוצה להעליב שום כיבור.
כן, הם מאוד רגישים בעת הזו.
אני יודע שזה כזו נפש
אוכלוסייה
רגישה. מי הוא יגונכם בארצים?
כן.
בתקווה שלא יש שם אף אחד שחון שיקלקל את החגיגה.
מאוד מדרוגרים.
מאוד, מי ידע? מאוד. בסדר, הכל טוב.
מקנה וחברה הכי טובה שלי עברה ללונדון לעבוד בצוות של המטעמי ביקורים בארמון המלוכה. כל יום היא בודקת מקומות בעולם, חיה את החלום וככה בלב לונדון.
לקחו ישראלית לעבוד בבית המלוכה?
מטעמי ביקורים.
מה?
מה זה מטעם של המלכה או שמבקרים בבית המלוכה?
מה זה מטעם דקורים של המלכה הזאת? נו, היא גם די, היא רבע איתנו.
למרות שהיא נוהגת.
כן, אבל... אז היא עובדת בארמון המלוכה?
כנראה, או באיזה משרד בארמון המלוכה ש...
וואו, אני רק מדמיין את החספוס הישראלי במסדרונות האלה ממה שראיתי ב-The Crown, זה מטורף.
כן.
כן.
בת 30 הורים של חבר טוב שלי עם הבעלים של KFC, טאקו בל ועוד בפלורידה.
מה?
אולי זכיינים של KFC,
טאקו בל. זה לא פפסיקו? זה לא תאגיד הענק?
לא, אבל יש שם זיכיון לתחשוב, כל הסניפים של טאקו בל וקפסי
בפלורידה.
איזה דיבור. טוק דה טוק. גם כל היום הייתי דופק את הבקט. הייתי כל חמישי נופל לתוך הבקט, חפש אותי בבקט. בהצלחה שיהיה לך.
פרייד צ'יקן אף פעם לא עשה לי את זה. אני פעם בכמה שנים מחליט לבדוק שוב את קפסי, ונזכר כמה אני לא אוהב את זה. לעומת זאת, טאקו בל זה אחלה.
בקפסי הרבה יותר טעים מטאקו בל.
ממש לא.
מה את הבוריטו הזה עוד עם הפסוליה? תעיף. תביא לי את הבקט של הקפסי עם הר של מיונז. הר של מיונז.
תגיד לי, מה אתה...
בא לי לשחות חתירה בין ההר מיונז.
שפוטל, איך הוא נובר. כן, כן, עד גיעה חתירה במרקם הסמיך.
בדיוק, בדיוק. עשיתי חתירה עם התנגדות.
צ'יפוטלה, תביאו לארץ כבר, תודה.
צ'יפוטלה זה גם מקסיקו?
זה רשת המקסיקני, אבל זה טעים. זה הפאספוד הכי טעים.
מקסיקני זה הפעם לא הפאספוד הכי טעים. הפחטלה עושים ערב מקסיקני, גם זה הרבה יותר טעים בבית.
זה טעים מאוד, ברור, לעשות ערב מקסיקני בבית זה טעים מאוד, אבל צ'יפוטלה, זה, אני לא מבין איך אין את זה עדיין בארץ. זה גם קלאסי לישראלים, כאילו זה בריא, זה עם ירקות, זה יש טבעי, יש זה, וואלה.
למה לא מביאים צ'יפוטלה?
לא יודע למה לא מביאים צ'יפוטלה לארץ. באמת, זה יכול להיות פה... אולי אני אלך על זה. נשכח את זה עד שנצא לשירותים בברק של הפרסומות.
לא, לא, תלך על זה. שנה מעכשיו מסעית מקושטת בלונים.
בדיוק.
מייצרת ליד הבית שלך, מקיאה החוצה את המרצדס למבוכת השכונה כולה.
בת 25, חבר שלי ואני השקענו בטסלה במהלך הקורונה. הוא המשיך להשקיע אחריי ואני יצאתי, הוא הרוויח...
כן, הם עלו מלא, 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 מלא.
מה הוא הרוויח?
300 אלף שקל ואני הפסדתי 10,000.
סאטר. טוב, למי ניתן את הפרס? למי אנחנו ניתן את הפרס? אני חושב שזאת שההורים שלה הושיבו את חברה שלה כדי לספר לה את הבשורה המרה.
שבי.
קנינו לך דירת גן. לא, 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 את לא חייבת לגור בה. תזכירי אותה.
זה כמובן כנראה רק ניסוח של אותה מאזינה, אבל is good.
יפ.
וואי.
כן. אז
פעם אחרונה שמעתי מכם חדשות טובות כלל.
300 שקלים לתחנות הדלקטן, כשכולם מעלים מחירים אל תשלמו יותר. היום חמישי כנסו לתחנות הדלקטן וקבלו קפה מתנה בכל תדלוק או קנייה. היה או לא היה, היה או לא היה. מיטל קויפמן, עורכת וואלה סלאבס, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
הכל בסדר, מה איתכם?
אנחנו בסדר גמור.
כן. נתחיל להצמיד לך את רפלקס סוף השבוע המשמח.
נכון.
ברגע ששמח מתגלגל, אז אוטומטית האנרגיות עולות.
ומבחינתי את גם עוטפת עזה, נכון?
כן, למרות שהיא קיבלת.
האמת שברגע זה ממש אני מדברתי איתך מרבע המושבה הגרמנית בחיפה.
מה את עושה במושבה הגרמנית בחיפה?
סוף שבוע מלא אירועים משפחתיים שפתחנו.
גם שבוע שעבר דיברת איתנו על איזה חתונה שנסעת אליה. ממש חוצה ישראל.
כן, כן, לא, את מסתמנת כאדם... יש מסתורין סביבך, אבל בסדר, אנחנו לאט לאט נפנך את זה.
מסתורין? אני ספר פתוח, על מה אתה מדבר?
לא.
את כאילו צאצאית טמפלרית, או שסתם אתם בוחרים לחגוג שם?
בהיי.
אוקיי. טוב, אז ארבעה סיפורי רכילות, אחד מהם שקר, בבקשה.
אוקיי, אז נסרין קדרי, לקחה דוגמה מאורתה לאמר, היא פנתה לקצת יותר מרבע מיליון העוקבים שהיא קצת באינסטגרם, וביקשה שיעזרו לה למצוא שידוך.
יופ, ראיתי את הווידאו הזה של אורטל אמר.
מה?
את הווידאו של אורטל אמר ראיתי.
כן.
כן,
כאילו זה... היא נראית חמודה והכל.
זה המון פניות, המון הודעות, אז...
אבל שאתה יודע כאילו את כל ההקשר וכל הסיפור, והילד, והבן זוג, והאבא, והזה, והזה.
טוב, בסדר, צריך שניים לטנגו, אבל מי... גם אחד זה לא מעט.
כן.
כן.
אני גם, כל הקונספט, יש לך 250 אלף עוקבים, הם לא חברים של... זאת אומרת, הם לא חברייך הקרובים שידעו, פה זה מתאים לה.
לא, גם לכי תדימה, זה כלום כלומון מנוהר, שהוא חבר שלך, עוקב אחריך באינסטגרם, ישדך אותך לאיזה חבר שלו משוגע, תשתגעת? מה את צריכה את זה על הראש?
אבל סיפורים כאלה קורים לפעמים.
כן, אבל הסיכוי שהם יקרו, הוא נמוך ביחס לסיכוי שאיזה סייקו עכשיו, הוא ילך, הוא יפגוש נסרין קאנטרי בארומה. אוי ובוי.
ברור, ברור. האופציות שיעשו אותה לכל מיני מפגשים הם מקריפים.
כן, בשביל מה להקריפ את עצמך להזמין הקרפות. בסדר, סיפור שני.
אוקיי, אז מיכל הקטנה חגיגה השבוע יום הולדת. והמסיבה הסתיימה מוקדם, כי בגלל תלונות רעש הגיעו שוטרים למקום, ועצרו את כל ההילולה המטורפת שהייתה שם.
אוקיי.
דקל וקנין, אתם זוכרים אותו? את הילד המזמר מטבריה?
כן.
אז הוא הגיע למסיבת יום ההולדת של ליאור נרקיס.
כן.
שזה סיפור בפני עצמו, כי ליאור נרקיס בן 45, ודקל וקנין בן 15, מה הקשר? אני לא יודעת.
אולי הכירו, את יודעת, בתקופת התהילה הזאת שהייתה לדקל וקנין.
כן, אבל פער גילים הוא קצת קיצוני.
בסדר.
והוא סיפר בריאיון שהמון בנות מתחילות איתו בגלל הפרסום, ושהוא דוחה אותן.
אוקיי.
והסיפור האחרון שלנו זה שפנינה רוזנבלום פתחה ספק חנות, ספק פופ-אפ בקניון, ומי שהגיע להתנסות בשלל הקרמים שלה הוא אריק סיני.
היא הייתה בדוכן, בפופ-אפ באותו רגע?
היא הייתה שם וזה קרים.
והוא עבר במקרה בקניון ו...
אני לא יודעת אם זה היה במקרה או לא, כזה? אבל היא כאילו מרחה לו את הפנים וטיפה את הקרחת, ואז נתנה לו נשיקה ו...
היה ממש כאילו את כל...
מוזר מאוד מאוד.
המריחה.
אקט הדיילות.
כן.
האם נסרין קאדרי פונה אל עוקביה וגם היא מחפשת שיווק, שידוך כמו אורטל אמר? האם מיכל הקטנה התפוצצה יום הולדת של מיכל הקטנה על ידי שוטרים כי הם אסורה שאולי בשעות הלא מותרות? האם דקל וקנין הגיע ליום הולדת של ליאור נרקיס וסיפר שהרבה בנות מתחילות איתו והוא דוחה אותן? או פנינה רוזנבלום מרחה בקרמים את אריק סיני בדוכן פופ-אפ שלה בקניון? השקר הוא מיכל הקטנה.
השקר הוא דקל וקנין
והשקר הוא?
נסרין.
וואו,
שבוע שני ברציפות
ממש, נכון, גם בשבוע שעבר אני אמרתי א' או מ' ב' השקר היה ג'.
נכון מאוד.
זה כי את כל פעם מחליפה לוקיישן לשיחה, זה מטעתע, אנחנו לא מצליחים לייצר דפוס.
אגב, אני מקווה שמהשבוע הבא זה יהיה רק בבית.
טוב.
באיבנטים, אבל בסדר.
יפה, גמור. יפה. אז כל השאר אמיתי.
כל השאר אמיתי לחלוטין. הגיעו שוטרים, דקל וקנין היה ביום הולדת. פנינה רוזנבלום אמרה לאריק סיני ואיך הריח, ודחפה את היד שלה לאף שלו. הכל קרה.
בסדר גמור. תודה רבה. מיטל, נתראה בשמחות. שלך מן הסתם.
כן.
כן. להתראות.
זהו, סיימנו את השבוע שלנו. נתראה בראשון בבוקר.
ביי.
בוקר,